חזק וברוך לרב הגדול מזכה הרבים פה מפיק מרגליות הרב רבי יגאל כהן השם ישמרו וחיהו ראש כולל בני ברק מזכה את הרבים ושוכו ייתן לו כוח ובריאות שמשיך עוד לזכות הרבים. אני יודע שאנשים אוהבים אותו, אנשים נשים וטף אוהבים לשמוע אותו, שינצל את הכוח שלו, כוח הדיבור שלו, ועוד יזכה את הרבים, יחזיר את האנשים בתשובה. ברוך השם, הוא פועל הרבה, שמשיך עוד לפעול כהנה וכהנה. כבוד הגאון הרב יצחק אלמליח, חבר בית הדין הגדול, אנחנו מתקרבים לפסח עוד שבועיים. השנה חל ערב פסח בשבת. יש לנו במשנה, מסכת פסחים בדף, ממתת עמוד א', דעת רבי מאיר, שחסלים את כל החמץ לפני שבת, והכל הכל עושים כאילו שבת, כאילו זה פסח. אבל החכמים חולקים עליו. למה? ליל שבת זה ליל י' ד', שבת הבוקר זה י' ד'. מותר לאכול עד זמן סוף איסורו, מותר לאכול חמץ, אז בשביל מה לבער את הכל? חלוק את חכמים ורבי מאיר, כולם מודיעים לך כמו חכמים. יש לנו השנה בדיקת חמץ, אנחנו עושים את זה ביום חמישי בלילה, ביוד ג' בניסן. המפרש בים, והיוצא בשיירה, בכל שנה ושנה, אם הוא יוצא 30 יום קודם הפסח, אז הוא חייב לבדוק את החמץ לפני שהוא יוצא. בדק את זה בלילה, אם זה ליל יוד ב', ליל יוד א', לא משנה מתי שהוא יוצא, בלילה, תוך 30 יום, צריך לבדוק את החמץ. נחלקו האחרונים, האם בודק את החמץ שלפני הזמן של הבדיקה, האם מברכים על זה או לא מברכים? דעת הבית חדש, דעת הפרי חדש, שמברכים. כל 30 יום קודם פסח יש עליו חובת בדיקה, אז בודק ומברך. אבל התורה זהב, המגן אברהם ועוד שאר האחרונים ביור הלכה, הם קודם לא. התקנה הייתה לברך על ביור החמץ בליל בדיקת חמץ. השנה שמקדימים את זה לליל י' ג', שישי זה י' ג', בודקים את החמץ חמישי בלילה. זה לכולם אנחנו מברכים. גם בתורי זהב בגן אברהם מודים, ודאי, למרות שזה לא בזמנו, זה לא בליל י' ד'. אפילו אחים מברכים, כי זה כל עם ישראל. עקרו את הכל, הקדימו את זה ליום י' ג', כל עם ישראל בודק השעה כזו, לכן מברכים. שכמינה, מי שלא בדק יום חמישי בלילה, ורוצה לבדוק למחרת בבוקר, זכר, בא התפלל, הוא אומר, אתמול היה בדיקת חמץ? כן, לא ידעתי, בדיקת חמץ. אז צריך לבדוק ביום. יבדוק ביום, לא ירנר. יבדוק ביום ולא יברך. כל מה שתקנו לברכה על ביור חמץ, מברכים רק בליל י' השנה, בליל י' ג'. אם הוא בודק בליל י' ב', כמו שאמרתי, טס ביום חמישי בבוקר, טס לחוץ לארץ, בודק לילה קודם, יבדוק בלי ברכה. ההלכה לא כמו הבית חדש והפרי חדש, לא כדעתם, אלא חוששים, צריך ברכות להקל. למגן אברהם והתורה זהב, אחרי מתבודקים, בלי ברכה. בליל שבת, בוודאי שלא היה שייך לבדוק את החמץ. מה ידין אדם שכח לבדוק חמץ יום חמישי? נזכר בליל שבת. אחרי שעשה קידוש, הוא בדיקת חמץ. יש חידוש בספר באר יעקב, מביא, שמותר להגיד לגוי, הוא לא יכול לבדוק חמץ בליל שבת. מה, ייקח את הנר ויסתובב עם זה? קודם כל הנר זה מוקצה. תגיד, מוקצה זה דרבנן, זה אולי יהיה מותר שמצווה, אבל מבעיר. השעבה, השמן עולה לפתילה, וזה עולה ויורד השמן, אז מבעיר, מחבא. לכן הוא עצמו לא יכול לקחת את הנר. אבל כותב בספר בר יעקב פלא, הוא כותב שיכול לקחת את הנר על ידי גוי. הוא יברך על ברוך חמץ בליל שבת, ויגיד לגוי, תלך איתי יחד, תבדוק פה, במגירה פה, במגירה שמה. בדיקת חמץ, בעיקר צריכים לבדוק במקומות שרגילים, נכניס שם חמץ, מקום של עיינות. אולי ישכח שם ויסקי, ויסקי זה חמץ, אבל צריך מיד להוציא את זה. שים את זה במקום של המכירת חמץ, במקום שמוכרים כל החמץ, בבית שלו, שזה מקום מיוחד, שם, שם את הקום וסוגר את זה עם איזה מחיצה או עם איזה פתק, כותב שנקר לגוי. אבל צריך לבדוק במקומות שיש חמץ. אומר לגוי, תבדוק פה, תבדוק שם, והיום הולך עם המנורה. הוא כותב בספר בר עשק, הוא כותב שאמירה לגוי זה דרבנן, וזה מצווה, בדיקת חמץ. לכן מותר להגיד לגוי שנסתובב. אבל זה מלאכה דאורייתא. הנר, השמן עולה, השעבה מתקרבת לבטילה, לא מתקרבת, זה דאורייתא הדבר הזה. איך אפשר להתיר? הוא הסתמך כנראה על הרמה, בסימן רשע עין וב, שסומך על ספר העיתור, ככה הרבה אשכנזים פוסקים, שמותר להגיד לגוי לצורך מצווה, גם מלאכה דאורייתא. אבל קודם כל מרן השולחן ערוך לא סובר כך. מרן סובר שרק שבות דשבות מותר להגיד לגוי, רק מלאכה דרבנן. מלאכה דאורייתא אסור להגיד לגוי, זה דעת מרן. וגם לדעת ספר העיתור, וכתוב כל האחרונים, לא סוכרים על זה אלא שעד הדח הגדול, מקום צורך גדול, מצווה דרבים, חמיכה יוצא, לא סתם סומכים על זה. בפרט פה שתקנו חכמים, לבדוק את החמץ, ביוד ג' שכחת העבדות, תבדוק במוצאי יום טוב. כמו שאדם לא בדק את החמץ בליל י' ד' כל שנה ושנה, מה עושה? בודק את החמץ בחג, וגם אחרי החג יכול לבדוק שלא יהיה לו חמץ שעבר עליו בפסח. אז לבדוק את זה מוצאי, יראה איזה חמץ, יאבד את זה. אבל להתיר, כמו שכותב בבר יעקב, להתיר לבדוק את החמץ על ידי גוי, בוודאי שלא. ספרים, אנחנו לא נהגים לבדוק בתוך הספרים. גם מרן, מעולם לא בדק, רבי ארץ בודק בכל הספרים, מה צריך? זמן עידן ועידנים, כך אלפי ספרים, אנחנו לא בודקים בתוך הספרים. הגאון החזון איש, הוא יחמיר בזה. קודם כל הוא אומר, יש אולי פרורים, סומסום, כל מיני פרורים של חמץ, תוך כדי שהוא לומד, אז הוא עושה ככה ביד שלו, מיוחד את הפרור הזה. לא ישים לב שיש פרור, ועכשיו זה חמץ, זה פסח. גם כן, אם יש לו חמץ בבית, כתוב בגמרא, עושה לו מחיצה. צריך שיהיה מחיצה, צריך שיהיה. אני זוכר בבית של הרב שלמה זמן נוירבך, הוא היה לוקח כמו איזה חבל כזה, הכל הספרייה שלו היה עושה בחבל בצורה כזו, שכאילו הוא לא נוגע, זה כמו עושה לו מחיצה עושה לו. משאיר כמה ספרים שהוא בודק אותם לפני פסח, מה שהוא לומד בהם, הוא שם את זה בצד. אבל זה סברת החזון איש. הרבי אבי עומר כותב תשובה ארוכה, וגם בחזון עובדיה עד לפני 50 וכמה שנים, החזון עובדיה הראשון שיצא בעניינים האלו, זה היה בשנת תשכ"ז, בזמן מלחמת ששת הימים, לפני כן, בפסח, יצא הספר הזה, ושכבר אז הרב כתב על זה, שלא צריך לבדוק. כבר הרב בדף ו' עמוד ב', הגמרא אומרת שהפורים לא חשיבה, הוא בטילה. אנשים לא מחשיבים את הפורים, סומך על הביטול, כל חמירת עיקר בשבילתי עושה ביטול גם על הפורים, לא חשיבה. והם לא גוזרים שם יצא איזה פרור ויקח עשים מהפה שלו, איפה הגזרה הזו? גזרה הייתה עצם בדיקת חמץ, שם יוצא גלוס קנה ויתן דעתו עליה ויחבור הבא לראה מה אני מבצא. אב חולק על החזון איש, וכתב שלא צריך לדוק בספרים. יש תשובה למרן הבית יוסף, שו"ת אבקת רוחל, בסימן נון. יש שם התשובה של מרי טייצק, רבי יוסף טייצק, הוא כותב תשובה למרן הבית יוסף, לכבוד מורנו ורבנו, מרי קארו, כותב לו תשובה במיני מקווה. כותב לו בסוף, המכתב, הכתב של כבודו ששלח אליי, הנחתי אותו בספרים. עכשיו אני קרוב לפסח. הוא אומר לו, הייתי עסוק בביאור חמץ מבין הספרים, ושמתי הכתב באחד הספרים, ונאבדתי, לא זוכר איזה ספר. כנראה היה לו ספרייה גדולה, היה לו, לא מצא את זה, אז הוא כותב את זה לבית יוסף, הנה, המכתב שלך נאבד לי, והוא ענה לו תשובה, עצם השאלה הוא ענה לו, אבל המכתב, מה שכתב לבית יוסף, הוא לא הספיק לראות. הייתי בערות של המוציא לאור החדש, הרב אביטן, הוא כותב למטה, מה לשון מרית היצק, אני עסוק בביאור חמץ מבין הספרים, בין הספרים, משמע, לא כמו החזון איש, שלא בודקים חמץ בספרים, מה זה מבין הספרים? אולי הוא שם חמץ בין הספרים, אבל לא בתוך הספרים. טוב, זה לא דווקא, ככה עושים דיוקים, זה לא דיוק של הכרח. הוא כתב את זה של לעורר תשומת הלב של המעיינים, אבל באמת זה לא מוכרח. הוא מתכוון להגיד שאני עכשיו עסוק בבדיקת החמץ בין הספרים, שהיה רגיל לשים חמץ בספרים, בין הספרים, סליחה, בין הספרים, לכן היה בדק שם. אבל לא דווקא, אין ראיה משם. אבל מה שכן, אנחנו בודקים את החמץ בבית, כל הפורים אנחנו מבטלים, עושים ביטול, ולא בודקים בספרים. ככה מרן נהג. הוא לא עשה אף פעם חבל על הספרים, לא סגר אותה, כל מיני דבקים, הוא לא עשה. קודם כל הרב לא רגיל היה לאכול שעה שהוא לומד. זמן אכילה לחוד, וזמן לימוד לחול. ומי שבאמת רגיל לאכול שהוא לומד, אותם הספרים שהוא רגיל מהם קבוע, יש לו למשל דוגמא דו בית יוסף, יש לו חברותה ולומדים, והוא תר שהוא אוכל, אוכל איזה מסכיבית, יהיה לכן ימי, טוב מאוד שנענע את הספרים, נעדף אותם, ולבדוק בהם, טוב מאוד שיעשה כך. אבל לחייב אותו לבדוק בספרים, אנחנו לא בודקים. צריך ש... צריך שיהיה בדיקת חמץ בבית. זה לא חיוב שלו על הספרים או על הבגדים, וכי אדם בודק בתוך הכיסים של... של הבית שלו, לא בודקים את החמץ, אפילו שאור החשמל דולק, יום חמישי בלילה, שבוע הבא, האור החשמל דולק, תגיד שאגה בתיארה מים מהנה, אבל הנר הזה, אור הנר, נכנס לתוך החורים והסדקים, תחת הארון, תחת המיטות, זה מגיע אור הנר הזה, ולכן בודקים אפילו שהחשמל דלוק. הגאון הרב פרנק, הוא היה מכבה את החשמל, בשעה שבודק את החמץ. גם מסופר על הגאון הרב שיינברג, ראש ישיבת אור האור, שהיה פוסק גדול, גם כן, היה מכבה את החשמל שבודק את החמץ. החזון איש לא חיבה את החשמל, כותבים עליו יש אגדה שפסח של החזון איש, שם כותבים, לא היה מכבה את החשמל בשעת בדיקת החמץ, האור החשמל דלוק, הוא מסתובב. גם הרב משה פיינשטיין, יש ספר, טלטולי שבת באנגלית, המקורות למטה, חלק מהם בעברית, זה הבעה כרכים, אני יש לי את זה, למעלה, משאיר את זה לאמריקאים, מי שיודע אנגלית, אנחנו ברוך השם לא למדנו ליבה, לא יודע אנגלית, אבל למטה זה בעברית, אז אני מסתכל למטה, פתאום נראה למטה, הוא כותב, שהרב פיינשטיין היה בודק את החמץ, בדיקת חמץ, ולא החשמל, לא חיבה את החשמל. יש שוט משני הלכות, של הרב נשק קליין, האדמור מאונגבר, שאתם חכם גדול, רק הוא כותב שלא צריכים לחבות את החשמל, כמו שהנר מגיע לחורים וסדקים, גם הרב אורבך בספרו של מי מועד, גם כותב שהוא לא היה מחבא את החשמל, גם כן רב אלישיב, ככה הביאו בחרונים בשמו, כך כותב גם רב בחזון עובדיה, ככה גם כמרן נהג, לא רק בליל בדיקת חמץ הרב לא חיבה את החשמל, מעולם הרב לא חיבה את החשמל, זמן הדלקות נרות שבת, היה עומד עד הרבני עליה השלום, שהיא מדליקה את הנרות, אף פעם הוא לא אמר לה, תחבי את החשמל. כל השנים, גם לא הבני, מעולם, גם בשיעורים, אף פעם הוא לא הזהיר. הוא כתב בחזון עובדיה שבת, נכון, מי שיכול להחמיר, נכון לחבות את החשמל, הוא הדגיש נכון. והוא בעצמו אף פעם לא יחמיר את זה, זה קשה להחמיר את הדבר הזה. אלא, יש לנו עניין ש... של כבוד שבת, אני מדליק עכשיו את הנרות לכבוד שבת, אור זרוע. הוא בא לדעה שאומרת שלא מברכים בנר שבת התוספת אורה. יש גם נרות פה, אתה מדליק עוד נרות ליד זה, לא מברכים. הוא בעצמו כותב שאם יש לי נרות לפני כן, לא לכבוד שבת, סתם בחדר, אז לא היה חשמל, היה נרות. הוא רוצה להדליק עכשיו את הנרות לכבוד שבת, לא צריך לחבות את הנרות שיש לו שם בחדר, יכול להדליק. איך זה? אתה אומר שלא מברכים תוספת אורה, כי זה לא הדלקתי לשם שבת. לכן יכול לשאר את הנרות הדולקיות, ופה מדליק את זה, העניין הוא להדליק לכבוד שבת. לכן מרן אף פעם לא אמר לאמא או לא, לבני המשפחה, שאר המשפחה, לחבות החשמל בהדלקת הנרות. טוב, גם לגבי בדיקת חמץ. מבדיקים את החמץ, גם שהחשמל דלוק. אז בודקים את החמץ, אמרנו ביום חמישי בלילה. תענית בחורות, השנה, זה מחלוקת. יש אומרים, דעת הראש, הוא אומר שאתם צריכים להדליק, צריכים להתענות ביום שישי כמו עשרה בטבת שחל בערב שבת. מתענים ביום שישי. נכנסים לשבת כשהוא מעונה, מתענית. הנה חינמי, זה תענית של בחורות. רבינו הקדוש היה מתענה בערב פסח, ויש אומרים שבגלל שהוא היה אסטניס, יש אומרים בגלל שהוא היה בחור, היה מתענה בערב פסח. מתי זה ערב פסח? יום שישי, שבת אי אפשר להתענות, ומדהים, יום שישי. זה דעת הראש, הבן ירוחם, המודרכי, הטור, המאירי, כמה ראשונים כך סוברים. יש דעה של הרב המגיד, מתענים ביום חמישי, מה ייכנס לשבת כשהוא מעונה? עשרה בטבת, זה תיקון חכמים, 17 בתמוז, לא יחול אף פעם שישי, כן? אבל תגיד שקבעו חכמים ביום שישי, מתענה, נכנס לשבת כשהוא מעונה. מה שאין כן כאן, שתענית בחורות, שזה דבר של מנהג, איך יתענה כשבת שהוא מעונה? לכן אומר הרב המגיד, שיתענה ביום חמישי. כותב הכנסת הגדולה, מרן החביב, שככה היה מנהג. גם הגאון שדה הארץ, לפני 250 שנה, גם כותב, שמנהג היה לתענות ביום חמישי. דעה שלישית, זה ספר האגור, אחד מהראשונים. הוא כותב, אוי ונדחה, נדחה. כיוון שנדחה התענית, יש להתענות בשבת, זה ערב פסח, זה בשבת. לא מתענים בשבת, נדחה התענית, אוי ונדחה, נדחה, השנה הזו, לא צריכים בכלל להתענות תענית בחרון. מרן הבית יוסף, מביא את המחלוקת בקיצור, וכותב בשולחן ערוך, אם חל ערב פסח בשבת, כמו השנה, יש אומרים שמתענים ביום חמישי, ויש אומרים שמתענים, שהם מתענים כלל. יש ויש. או יום חמישי, או בכלל המתענים. איך ההלכה? כולם מכירים את הכללים, מה שכותב יד מלאכים, מה שכותב כל בעלי הכללים, שדה חמד ועוד, שמרן כותב, יש אומרים ויש אומרים, הלכה כי יש אומרים בתרה. פה מה כתוב? ויש אומרים שהם מתענים כלל. זה ספר האגור. רואים ונתחה נתחה. ורק כתב שלא פטורים בכלל מתענית. הרמה כותב שמקדימים מתענית ליום חמישי. כמו סברה הזה, מתענים ביום חמישי. זה הרמה. אבל מראה מה דעתו? שבכלל לא צריכים מתענות. פלא, גאון הבן איש חי, הוא כותב בפשטות, לא מחלוק שום דבר. מתענית בחורות השינה ביום חמישי. ואתה מתעלם מדעת מרן, מראה בית יוסף בבית המחלוקת. מראה פסק בזה להכר, שהם מתענים כלל. אז למה אתה פוסק לטענות ביום חמישי? זה קצת תבוע על הבן שחייך, פסק נגד מרן. הוא חולק על הכלל, יש אומרים ויש אומרים, הוא לא חולק על זה, כולם קודם את הכלל הזה. הלכה כי יש אומרים בתרה. ולכן הדברים שלו תמויים. באמת, הרי רוב הראשונים סוברים מטענות ביום חמישי, מה שאמרתי לכם לפני כן. הטור והמאירי ועוד. אז איך מרן פסק, שחן ארוך, נגד רוב הראשונים? מרן אמר, כמו ספר האגור. מה, זה לא סברה יחידה, ספר האגור? רוב הראשונים חולקים. הרב המגיד אומר ביום שישי. זה אומר, תפסוק כמו רוב הראשונים. כנראה שמרן השחן ארוך הסתכל וראה, מה יסוד המנהג של לטענות תענית בחורות? זה דין? לא. עובדה שהרמב״ם לא כתב, בכל הלכותיו לא כתב תענית בחורות. הרמב״ם לא כתב את זה. אם זה היה דין, למה הרמב״ם לא כותב את זה? זה מנהג. מנהג, היסוד של המנהג, מסכת סופרים. שם כתוב, אין מתענים בניסן, אלא בחורות בערב פסח. זה מסכת סופרים. ניסן לא מתענים בציבור. אם יש איזה גזרות על הציבור, כל מיני דברים שצריך לעשות גזרה בצורת, כל מיני דברים כאלה, לא גוזרים על הציבור. תענית יחיד, אנחנו הספרדים מקינים בניסן. אשכנזים מחמירים גם בזה. וכמינה, אדם שרוצה לטענות חודש ניסן ביום השנה של אביו ואמו, או חתן ביום חופתו, לפי מי שנוהג, אנחנו לא נהגים, לפי מי שנוהג לטענות בחתונה. ומותר, כל האיסור בציבור שלא מתענים. לא שומעים מסכת סופרים. אין מתענים בניסן, כמונה בציבור, אלא בחורות. בחורות זה כמו ציבור, בחורות זה כל אין בית, הרבה בתים יש בחורות. אפילו לאחים, ערב פסח מתעניים. יש הרבה מהפוסקים, מהראשונים, כמו הרוויה, כמו הרוקח, כמו הרשבץ, הם קודמים שהירושלמי חולק על מסכת סופרים. וההלכה כמו הירושלמי. בכללים כתוב חלוקת בין מסכת סופרים לבין הירושלמי, ההלכה כמו הירושלמי. זה, אמרתכם, רוויה, שבולי הלקט, הרשבץ, הרוקח, אין, לא צריך בכלל לטענות. ירושלמי חולק על מסכת סופרים. אין מושג של תענית בחורות. כנראה בשביל זה הרמב״ם לא הזכיר תענית בחורות. הוא בדרך כלל פוסק כמו ירושלמי, הרמב״ם. אם ירושלמי חולק על מסכת סופרים, זה בכלל מתענים. כל שנה אנחנו, כן, בחורות כן מתענים בכל שנה. ההלכה לא כמו הפוסקים האלו, אלא כמו הפוסקים אחרים שיש תענית בחורות. אבל השנה הזו, כמה שזה נתחה, כמו ספר הגורי, לכן מראה פסק, הוא יבין נתחה נתחה להקל בזה. כי כל היסוד שתענית בחורות, שנוי מחלוקת הפוסקים. ודבר שמנהג, דבר שמנהג, לכן הולכים להקל בדבר. הסטייפלר היה, ככה מביאים בספרים בשמו, שהיה מתענה ביום חמישי, והיה מבקש לעשות סיום מסכת ביום חמישי. כדי לפתור את עצמו, הוא סומך על הרמה, הוא היה אשכנזי הסטייפלר, הוא סומך על הרמה. אבל לדידן, לאו יכריע לך כמו דעת מרן השולחן ערוך, קיבלנו רות מרן, לפי דעת מרן, לא מתענים בכלל השנה. טוב לעשות סיום מסכת ביום חמישי, כי מרן הביא יום חמישי, או בכלל לא מתענים. לא הזכיר בכלל את הרב המגיד שמתענים ביום שישי, מרן לא הזכיר את זה. טוב, טוב לעשות סיום מסכת, אם אפשר שעשו פעמיים, יום חמישי ויום שישי, בית תורה בעם ישראל, למה לא? היום לא הכי נוהגים, לא מתענים בבחורות. בדרך כלל משתמשים בסיום מסכת, או סעודת חתן, או ברית מילה, כל סעודת של מצווה, ונפטרים הדבר הזה. אז גם השנה יעשו סיום מסכת יום חמישי, ייפטרו מתענית בחורות. ומי שלא השיג סיום מסכת, או הנקבות, הבנות, הבחורות, כל שנה דואגים להביא להם משהו מהסעודת, איזו הוגיה, איזה משהו, תמרים, להביא להם מהסיום מסכת. השנה סמכו על עיקר הדין. עיקר הדין השנה, אין דין של תענית בחורות. יום שישי, י"ד זה שבת, יום שישי י"ג בניסן, מותר לאכול חמץ כל אותו היום. וגם בלילה, בליל שבת, אפשר לאכול פיתות, בדרך כלל מי שמשאיר חמץ, אז הוא מביא פיתות, כי לחם יכול להתפורר, פורר, יש פורים על הרצפה, גם זה, אפשר לסדר את זה, אפשר לטטות, מותר לטטות בשבת, במטטה רגיל, לא גוזרים שמה ישבר את הקסמים, הרמה מחמיר בזה, אבל גם הרמה, במטטה שלנו היום בדורנו, גם הרמה מקל בזה, אז אפשר לסדר, יאכלו לחם, יש פורים על הרצפה, יטטו את זה, אם ישפך בירה על הרצפה, ייקח מעט מים, וכן ינטלה, ישפוך על המקום של הבירה או הוויסקי שנשפך, ויעביר את זה עם הגב. אין מדיחים את הקרקע בשבת, הכוונה היא שאני מדיח את הקרקע, את הרצפה, כמו בימי החול. שפך תחת לי, שפך מים, או לוקח שפונג'דור, מנקה, זה לא עושים בשבת. אבל אני לוקח את זה בשינוי, לוקח את אחד כן עם מים, שפך במקום שנשפך, ומעביר את זה עם הגב. גם עם הגב עם ספוג, לא רוצים לחפש עם הגב מיוחד לשבת. אלא גם אם אגב לספוג, זה בזה סחיטה בדבר, לכן מותר להעביר את זה. יכולים למצוא פתרון, אבל נהגו יותר לשמור שלא יתפזרו הלחם, מביאים פיתות. אז יום ליל שבת יכולים לאכול לחם, הכל כרגיל. כמובן עמדו באיזה פינה בצד, לא יפזרו את ה... אם יש לו ילדים קטנים או נכדים, לשמור עליהם שלא יוכלו בפרוסה של הלחם לחדרים. כל הבית כולו ניקרו אותו לפסח, עשה בדיקת חמץ, הכל. לכן עמדו באיזה מקום מסוים, שם יוכלו. גם בבוקר, בבוקר קמים מוקדם, לא מעלים לתורה הרבה גם העולה, גם אם יהיה חתן, רק יעלו את אבא של חתן, וסבא שלו מספיק, לא צריך את כולם לעלות, אבא של הקלה וזהו. הם ימעטו, וגם כן לא ינגנו הרבה ניגונים, יעבירו מקמים וכדומה, יעשו תפילתם מהירה, תקבל ברצון. יספיקו לבוא לבית, לעשות קידוש, לאכול חמץ, לפני סוף זמן איסורו. כתוב בלוח השנה מתי, אני חושב שזה כבר השנה, זה שעון קיץ, אני לא בררתי את זה, וכך אני חושב שהשנה זה, נכון? כבר בלי בדיקת חמץ, כבר זה כבר עושים שעון קיץ. אז יש לנו עוד שעה, ברוך השם, הבחנו עוד שעה. אנחנו מבחים מהשעון קיץ, זמן קריאת שמע, אנחנו מבחים מהשעון קיץ. יש לנו עוד שעה, גם למגן אברהם וגם לגאון מווילנה. הבעיה שאז התנגדו לשעון קיץ בגלל חילולי שבת, כי שבת נהיה יום ארוך, ואז אנשים לא מחכים, אלו שמסורתיים, לא אנחנו ברוך השם, המסורתיים, הם לא מחכים עד שיצא שבת, קושקנו לרבנו תם ולא שום דבר. כבר נוסעים ברכב, שעה שש, שבע, שבע עדיין זה, יש זמן שבעשרה לשמונה השקיעה, הם לא מחכים. אוטובוסים יוצאים כבר בשעה מוקדמת, זה גרם לחילול שבת. לכן בזמנו התנגדו, ומה לעשות? אנחנו לא נמצאים, ועדיין המשיח לא הגיע, אין פה הגאולה שנאמר עדיין. ובו משיח צדקנו, יעמיד את הדת על תילה, הכל יהיה לפי ההלכה. אבל לכן עושים את זה שתקו, מה לעשות? גם יפיע לנו לסליחות, שעושים את זה בשעה מוחרת, גוברים את זה באחד וחצי את הסליחות, מפריע, אין מה לעשות. אבל יש גם דבר טוב. מה טוב? לגבי זמן קריאת שמע, או סף זמן אכילת חמץ, יש דבר טוב. אז מי שעושה דבר כך, אוכל ככה, מצוין. יאכל פיתות, יאכל חמץ, בבוקר יגמור לאכול, ינקה את השולחן, ינקה את הרצפה, ומתעטה, ואחר כך יעשה כל חמירה, יעשה ביטול. בכל מקרה עושים ביטול ביום שישי בבוקר. בכל מקרה, זמן יסורוס, בשעה חמישית, עושים כל חמירה וחמירה, דיקה ברשותי, לא חסדל, בעתה, עושים ביטול. עושים גם ביום שישי, הרי נוהגים לסוף את החמץ ביום שישי, אפילו שהשנה אנחנו ממשיכים לכל חמץ, בליל השבת, ביום שבת, שלא יהיה שינוי מכל השנים, שלא לבוא לטעות, לכן סופים את החמץ בשעה חמישית, אנשים יורדים ברחובות, מקומות מיוחדים, ושם סופים את החמץ. אבל זה לא באמת ביור חמץ. הוא משאיר עוד האוכל הזה. שאלו פעם את הגריז, הרב מבריס. שאלו אותו, מה הטעם שכתבו הראשונים לצרוף את החמץ ביום שישי, י"ג ניסן? מי שלמה כל שנה זה ממש ביור חמץ, י"ד ניסן. השנה זה י"ג. למה שורפים? אמר להם הרב מבריס, על כל כזית וכזית ששורפים, מקיימים מצוות תשביטו. אז הוא משאיר קצת פיתות, משאיר את זה ללילה ולמחרת בבוקר, משאיר, אבל הוא שורף עכשיו חלק מהחמץ, מקיים מצוות תשביטו. פיפילו בזה הרבה, זה רב של הגריז. מקיים מצוות תשביטו בשעה בית ג' ניסן, ואם יוסוף בי"א ניסן, גם מקיים תשביטו. יש הרבה פיפולים בדרב של הגריז. בכל אופן, אבל ככה המנהג שלנו. שורפים את החמץ ביום בית ג'. שבת, עושים כל חמירה, את כל החמץ אנחנו אוספים, וזורקים את זה לפח השפעה, אם אפשר שיוציאו את זה מהבית, שימו את הפח השפעה למטה. יש, ראיתי כמה אחדים קודמים, לשפוך אקונומיקה, לשפוך אמה על החמץ, כדי שזה יהיה לא ראוי לאכילה. זה בהשפעה. אם זה פח השפעה, זה ברשות שלך. העיין נותן את פחי ההשפעה, ושם שמים את החמץ, זה שלך החמץ. איפה, איך? אדם זורק לחם להשפעה ברחוב, הוא שלא זה? לא, השיח דעתו מזה, אין לך הפקר גדול מהדבר הזה. למה צריך שספוך הזה אקונומיקה, ועדיין הוציא את זה מבטור, יפקיר את זה, זרק את זה כבר. גם עם ההשפעה בבית שלו, גם כן זה עובדה שיפקיר את זה. אבל טוב יותר להוציא את זה להשפעה בחוץ. למה צריך לשים אקונומיקה? אנשים מחפשים חומרות. יש אחד כותב, ראיתי, אם מפרר את הלחם, והוא זורק את הלחם במפרסת, אז הוא חיה משום זורה בשבת. אתה בשבת. איזה זורה, מחש אותך לגופה. מחפשים חומרות, בבקשה, שיחמירו. אנחנו נוהגים לקחת את הלחם, אם מי משאיר לחם בשבת, לא כולם. מי שמשאיר לחם בשבת, מפורר את זה חתיכות דקות, שם את זה בתוך האסלה, בשירותים. פותח את המים והולך. לא הולך לביוב, עדה שהכל נרקע ואפקר גמור, אין ספק. רק לא יש חתיכות דולות ככה. חתיכות דולות, אחר כך סתימה יעשו לו שם. צריך לשים לב. חתוך אותם חתיכות קטנות, שים את זה בתוך האסלה, ויזרוק את זה. יש, שבאור לציון כותב, אדם שעושה ביטול בשבת, לא יגיד בפעם השלישית, לפתי ולבי הפקר כהפרעה דהרה. הרי אנחנו נוהגים לעשות שלוש פעמים כל חמירה וחמיה. כל דבר שרוצים לחזק אותו, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. למה שלוש פעמים? אלא לחזק, כאן נדרה. אומרים שלוש פעמים עושים את זה. למה? כדי לחזק את הדבר, שחזק. אז גם כאן אנחנו עושים את זה כדי לחזק. כל חמירה דהיקה פשוטי, לפתי. בפעם השלישית אנחנו מוסיפים לפתי ולבי הפקר כהפרעה דהרה. ראיתי באור לציון שכותב, שלא לעשות, לא להגיד בשבת, לפתי ולבי הפקר. מה, אתה מפקיר בשבת? דעת הרמב"ן שאסור להפקיר בשבת, זה כמו מקח מוכר. הרי אסור חכמים לקנות ולמכור חפצים בשבת. לימדו זכות על מה שמוכרים את פתיחת ההיכל והעליות, כי זה לא חפץ, זה דיבור בעלמא. וזה רק נראה לאנשים כמו איסור. לכן, זו המצווה היא כאלו, ככה מסביר רבי יוסף. אבל זה מדובר בדיבור, שאני עושה מכירה, נותן לך חפץ, משהו, מפקיר משהו, זה כמו מקח מוכר, גזר, השם יכתוב, הוא יכתוב, אני מחרתי לך דבר כזה וכזה, או הפקרתי, לכן אסור, אסור למי מקח מוכר בשבת, זה גזרת חכמים. דעת הרמב"ן, טוען חכם בציון, דעת הרמב"ן, שאסור להפקיר בשבת, זה הפקר, זה כמו שאני עושה מקח מוכר, ולכן לא להגיד שנה, ביודן את ניסן, לא להגיד יפתי ולבי הפקר כפעה דרה. קודם כל רבנו תם סובר, שכל הביטול, כל הביטול, זה מדין הפקר. לפתי ולפי, גם אם לא אגיד הפקר, לפתי ולפי כהפרעה דהרה, מה זה ביטול? זה הכוונה הפקר. נכון, שדעת תוספות, שביטול, הכוונה שזה כמו הפרעה דהרה, ככה דעת הרמב״ם, מחשיב את זה כמו הפר של הארץ. נכון, שככה דעתם, אבל דעת הרבנו תם, שזה הפקר. ואנחנו עושים ביטול, עושים בשבת. דבר שני, כל מה שהרמב״ן כותב, שלא להפקיר בשבת, שמישהו, שאני זורק את זה, ואנשים זוכים בזה. יש כאן כוח מקנה וכוח קונה. זה נראה מקח ממכר. שאני מפקיר, אף אחד לא קונה בזה. מי קונה, לוקח את החמץ, אוסף אותו מהרחובות בערב פסח. אז רק מפקיר בעלמה. זה רק יצא מרשותו. אבל לא קנו את זה. כך כותב בשער המלך. כך כותב בעניין שלמה, לגון השלמה, כהן מבינה. שכל מה שעושה הרמב"ן, שיש מקנה ומקנה. בשולחן ערוך. בסימן רש מימה, בלכות שבת. לגבי אדם שלקח בהמה מהחבר שלו, ושכח להחזיר את זה בפני שבת. לגוי, לא חבר שלו, לגוי, ושכח להחזיר את זה לפני שבת, אומר, יפקיר, בשבת, יפקיר את זה. לא כתוב שיפקיר מערב שבת, יפקיר את זה בשבת. גמרא בשבת, קוף קף זין, גמרא אומרת שמה, שדמי מותר לטלטל. למה? כי ראוי שאדם יפקיר את נכסיו, יהיה עני, ויהיה ראוי לו. הרי דמי מותר לעני. דמי ספק עשה מעשר, זה מה, דמי. ספק עשה מעשר, לא עשה מעשר. אם אדם יפקיר את נכסיו, אינו, הוא נהיה, הפקיר את הכל, הוא נהיה עני. נהיה עני, מותר לאכול את זה. לכם מותר לטלטל את הדמי. מה משמע הפשטות? שמותר להפקיר בשבת. כך סובר המאיר, אם בספר מגן אבות, שמותר להפקיר בשבת. זה לא היה. אפשר לומר שגמרא התקדמה על דמי, שיכול להפקיר בערב שבת, ועד בשבת הוא יכול לאכול את זה. זה יכול לדחוק את הראיה, אבל פשטות הגמרא משמע שמותר להפקיר בשבת. יש כמה סוגיות עוד שמשמע. באמת דעת הרבה ראשונים, שמותר להפקיר בשבת. וגם לרבן, מתי אסור להפקיר בשבת? רק שאני משהו שזוכה, פה אף אחד לא זוכה. לבוא ולהגיד שאסור להגיד בשבת, זה לפתי ולבי הפקר ברעת דהרה, זה לחדש חידושים, מחילה בעקבות תורתו. מחילה, הוא לא צודק. לכן גם בשבת הזו, בשבת של י"ד ניסן, שעושים כל חמירה וחמיה, יגידו בפעם השלישית, לפתי ולווה הפקר כהפרעה להרעה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מרן החידה כותב, שמשמע בירושלמי, שאין שום איסור להפקיר בשבת. ומעתיקו את החידה הזה, בית מנוחה, ועוד כמה אחרונים יתוקו את החידה הזה. ככה משמע. יש בזה הריחות בילקות יוסף, בשבת כרך ב' בסימן שין וב. מרן חזר הזה אחרי 20 שנה בשבת וב. המסקנה היא שמותר. מותר להפקיר בשבת. יש דיון מחילת חום בשבת. אדם שמוחל לחברו, שאתה חייב לי 100 שקל, מוחל לך. אולי זה כמו קניין. תוד שני, זה דומה להפקר. תודה במחלוקת הזו, של הרמב"ן בשעה הראשונים, מאירי. להלכה למעשה, מותר להפקר בשבת. ולכן, יכול להגיד, הפתי ולווה הפקר כהפרעה דהרעה. אמרתי שבליל שבת, אוכלים חמץ. לא כולם עושים ככה. מרן היה נוהג בעצמו, שנים, עוד שהוא היה רב ראשי לתל אביב, היה ביום י"ג בניסן, את כל החמץ בבית, הכל מסלק, גומר את הכל. כל הכלים של החמץ, שם אותם בבוידים. מורדים את הכלים של הכשר. אם תמשיך לאכול חמץ בליל שבת, ביום שבת הבוקר, אז הכלים, עדיין של חמץ, הסיר, של החמין, חדומה, הכל היה מחסל י"ג, ואז מביאים אוכל כשר לפסח. כל האוכל שיש. מה יאכלו בליל שבת? מצה. מותר לאכול מצה בליל שבת. כתוב בירושלמי שאסור לאכול מצה בערב פסח. שם הכותב צריך שברך שבע ברכות לפני שאדם אוכל את המצה. יש לנו את הקידוש, שחיינו, הגפן, יש הגעה לישראל. יש לנו שבע ברכות עד שמברכים על אכילת מצה, ואז מותר לאכול את המצה. לכן אסור לאכול מצה בערב פסח. האיסור הוא, זה רק בערב פסח. בלילה זה מותר, אם כי זה מחלוקת. אורחות חיים, אוהל מועד. הם כותבים שכבר מהלילה, ליל י"ד, ליל שבת, ואסור לאכול מצה. מה שמע ירושלמי, כבר 24 שעות, היא ערב, היא בוקר יום אחד, או היא ערב, זה כבר מליל שבת. אבל זה הלכה לא ככה. דעת הרמב"ן, הוא הוכיח את זה מהירושלמי, שהאיסור הוא מהבוקר, מעמוד השחר. זה האיסור. יש בכלל דעה של הרבן הזכייה, הלוי בעל המאור, הוא אומר שמזמן איסורו אסור לאכול מצה. שעה חמישית, זה בערך בשעה, לא יודע איזה שעה זה, 10, 11, משעה כזו אסור לאכול מצה. בבוקר מותר לאכול מצה. ככה סובר בן הזכייה הלוי בעל המאור, כך סובר הריטב"א, כך סובר הרא"א, כך סובר בן ירוחם, כך סובר הר"ן, הרבה הראשונים. מצד שני, יש לנו השיטה של הרמב"ן, והוא לא לבד, רבי דוד בונדפין, זכר סחים, הרשבץ, גם פוסק ככה, שכל היום בכלל האיסור. פה שושה דעות. דעה אחת מהלילה, דעה שנייה מזמן איסורו, דעה שלישית מהבוקר. מרן פסק הלכה שמהבוקר אסור לאכול מצה. ככה הלכה. וכל זה אני אומר, כזה חזה להצטרופה. יש לנו עוד ספקות, תכף נראה בהמשך, זה חזה להצטרופה. אבל בבוקר לא יכול לאכול מצה. בלילה הוא אוכל מצה. מה מברך על המצה? בלילה הוא מוציא לחם מן הארץ, בקעת המזון. אפילו אם הוא לא אוכל 216 גרם, הוא לא קובע סעודה 4 ביצים, אפילו הכי, הרבה אנשים חסים את הכל לחמץ כבר מיום שישי, ואז אוכלים כולם מצה. בפסח, אין שום ספק, כולם מברכים המוציא ובקעת המזון. במוצאי פסח, מוצאי שבת, בליל המימונה, אוכלים מצות, מברכים עליהם ומוציא לחם מן הארץ. כרוב האנשים יש להם את המצות, זה הלחם שלהם. ישרוחק בבוקר, כבר החנויות פתוחות, יש לחמניות, יש כבר לחם, אז חוזרים וחזר לברך על המצה, בורא מיני מזונות ועל המחיה. הרי בכלל, עצם הדבר שמברכים על מצה, בורא מיני מזונות, זה בכלל לא פשוט. יש הרבה שסוברים, צריך לברך על המצה, כל השנה כולה, מוציא לחם מן הארץ. זה סעודה, צריך אותו לדיים גם כן. למה? זה כמו לחם. מרן בשולחן ערוך, כולם מכירים, מביא שלושה דעות, מה נקרא פת הבא בכסנים. יש דעה אחת שאומרת, לשתי, זה הרמב״ם, לשתי את העיסה עם סוכר, שמן וניכר הטעם, בורא מיני מזונות. יש רבנו חננאל, אם פת הבא בכסנין, לשון כיסים, כמו אוזני המן, כמו מעמול, בבורקס, דבר שבפנים יש משהו מזה, זה נקרא פת הבא בכסנין. דעת רבי גאון, שפת הבא בכסנין כוססים בשיניים. ומרן פוסק הלכה כמו ג' הדעות. הכל נקרא עוגה. בגלה, מקלות מלוחים, בורקס, עוגת טורט, אוזני המן, כולם מורה מיני מזונות. למרות שלכל אחד ואחד מהשיטות, ספק ברכה למתנה. תחשבו, עוגת טורט, לפי רבנו חננאל, זה המוציא לחם מן הארץ. יש לחם מלוח ויש לחם מתוק. עוגת טורט, זה המוציא לחם מן הארץ. כסמים מלוחים, מלכות מלוחים, לפי דעת רבנו חננאל, זה המוציא לחם מן הארץ. בקעת המזון. אנחנו אומרים, לא. חוששים לדעת רבי גאון. לפי רבי גאון, מקלות מלוחים, זה בורא מיני מזונות. חוששים לרמב״ם, הוא סובר, עוגת טורט, זה בורא מיני מזונות. בכל שכן, מעמול, או אוזני המן, שזה ממולא בדברים מיני מתיקה, עם מגוזים, קינמון וכדומה. שבחים על זה, ודאי, מנזונות. אז איך אומרים, המצות, זה נכנס בשיניים, כמו מקלות מלוחים. צריך להביא חזה, וכאן בורא מיני מזונות. צד שני טוענים, כל מה שדיברו, מרן דיבר, אדם שאוכל קינוח סעודה, אוכל את זה למיני מתיקה, או שהוא מטריח את זה מישהו, מביאים לו את המקלות מלוחים, מביאים לו את המצה, ואוכלים את זה בסעודה. אוכלים את זה יחד עם אוכל, עם בשר, עם עוף. מי אוכל מצה ככה לקינוח סעודה? צריך לברך על מצה. היה מוציא לחם מן הארץ. ככה בטוענים. לפני 60 שנה בערך, הגאון רבי עזרא עטיה פגש את מרן באיזה מקום, אמר לו, אני בצער אני. אני כל הזמן מברך על מצה בורא מיני מזונות ועל המחיה. בא אצלי רבי בן ציון, חם בן ציון, אמר לי שאני לא עושה טוב. צריך לברך על זה המוציא. אני אברך על זה מזונות. כל השנים טעיתי, ברכתי בך למתנה. אז מיין, מרן הרגיע אותו. רק אותו. הוא עושה כמו החידה. החידה כותב שהמנהג מברך על, מצה, בורא מיני מזונות כל השנה. למה? סוף סוף זה נכסס בשיניים. נכון שלא רגילים לאכול את זה לקינוח סעודה, אבל יש לנו לא פלוג רבנן. אמרו החכמים, דבר שנכנס בשיניים, לפי דעת רבי גאון, מזונות ומזונות. ועוד, על הכל אמר מזונות, יצא. ועוד, יש דעה בראשונים, שמעין שלוש, פותר שלוש, לכן תשיך המנהג שלך. תודה רבה כבוד הרב, נחמתני, הוא היה בתחילה חשש שעשה כאילו ברכה לבטלה, חמצון הפחיד אותו. אמר לו, לא, יש לך את החידה, החידה כותב שככה המנהג. לכן, אנחנו עושים כך. כל השנה כולה, כולם מברכים על מצה וכאן בורא מיני מזונות. היה חכם אחד שאמר שעד פסח שני צריך לברך מוציא לחם מן הארץ. זה המשך של פסח. יש הערה של פסח, לא יודע למה, פסח שני. אין לזה שום מקור לדין הזה. אמרו אז בשם החידה, אין החידה, זה לא החידה בהי, אין חידה כזה. אף אחד לא כותב ככה שצריך לברך עד י"ד באייר, עד פסח שני, ואיך זה בקעת המוציא לחם מן הארץ, אין דבר כזה. אנחנו מברכים על זה המוציא לחם מן הארץ עד מוצאי פסח. ביום סוחג בבוקר, חוזרים בחזרה למנהג שלנו לברך על זה ברכת מזונות. מרן, בשנים האחרונות, שנותיו האחרונות, היה מברך על המצה המוציא לחם מן הארץ. הוא אמר לאנשים, אומר, אני מברך על זה המוציא לחם מן הארץ. ברכת המזון המוציא מן הארץ. כי הרב היה אסור לאכול הרבה לחם, סבל הרבה מסוכר גבוה. במשך 20 שנה האחרונות, כל ארוחה היה צריך לעשות לו זריקה. בוקר, צהריים וערב, היה לו סוכר גבוה והיה מקבל זריקה. לכן הוא לא רצה לאכול לחם, היה אוכל מצה. זה הסעודה שלו, כאילו קובע, הוא רגיל לאכול מזה. לכן אכל מצה ויחזה המוציא לחם מן הארץ. אנחנו לא כאלה ברוך השם. לכן ויחזה מזונות, כפי המנהג, אדם לא יתחכם. מי שרוצה יכול לקחת חתיכת לחם, ויח עליה המוציא לחם מן הארץ, אחר כך ימשיך לאכול את המצה. או יאכל את המצה באמצע הסעודה, יאכל את המצה. חביב תבוא על הברכה. ועל המנהג, אין אחר המנהג כלום. המנהג נברך על מצה, כבר מיד בסוחג, לא מחכים ל-י"ד באייר. מיד אחרי זה מברכים על המצה, בקעת בורא מיני מזונות. אז בליל שבת, י"ד בניסן, כמו כל השנה כולה, לכאורה, צריך לברך על זה מזונות, כמו כל השנה. לא, זה שונה. כי הרבה אנשים הפסיקו לאכול חמץ, ובליל שבת, י"ד בניסן השנה, אוכלים כבר מצות. ואיך זה המוציא לחם מן הארץ. אפילו אם הוא אוכל 50 גרם, הוא לא אוכל 216 גרם. הלכה, המוציא, בברכת המזון, בשבת הבאה, לא זו שלבו, בי"ד בניסן, ומחרים הזה המוציא, בברכת המזון. מחורת בבוקר, אי אפשר לאכול הרי מצה, כמו שלמדנו. חמץ, את הכל הוא חיסל. מה עושים? היום, יש בעיה כזו גם כן, יבטא מלון. לפני 40 וכמה שנים, תפשין, כמדומני, תפשין למתחת. אז נבחר הרב הראשי לירושלים, הגאון הרב ג'ולטי, עליו השלום. היה גאון גדול, רבי בצלאל ג'ולטי, חבר בדין הגדול. מרן אמר לי שאין ספק שהוא היה מאריך ימים, הוא היה אחד מגדולי הדור. הוא היה מגאוני הדור, אבל אם הוא נפטר מסכן צעיר, ב-60 נפטר, פתאום נפטר. היה באיזה עצרת, פרדס חנה, ושם דיבר מקירות ליבו, כמו שהיה רגיל מדבר, כמו אריה, היום מדבר, בא לבית, קיבל דומלה, והלך ומרמש בצעיר, מרן בכה עליו, אהב אותו, היו ידידים בלב הנפש. הוא נבחר לרב ראש ירושלים, כל הכשרות היה בידיים שלו. הרב משאש קיבל את המחלקת הנישואים, עירובים, דברים אחרים. הכשרות היה אצל, ואז בתי מלון, היו מחללים שבת, בחדר, במקום של הקבלה. אנשים באים, כל מיני, אפילו גויים, באים, והפקידים היהודים היו קודמים את השמות שלהם במחשב או ביד, בעת, אז לא היה מחשב, היו קודמים בעת, היו קודמים. מחלל שבת, מעשנים סיגריות, בלובי, כל... אבל אם אתם רוצים עכשיו ממני, שמרמות ירושלים, אני אומר, זה התנאים שלי, אין חילול שבת, אין שום דבר. לא מעליות, שום דבר, עשה להם תנאים. הגישו עליו בגץ, בזמנו. אבל אחר כך הוא שכנע אותם, קרא להם כל בעלי המלון, זה לא טוב אתכם. נותן לכם מכשר, מהדרין, שאין פה חילול שבת, יהיה לכם הרבה קניינטים, ואני אדאג לכם קניינטים. יש לי הרבה אשכנזים שבאים פה לארץ, בחגים, ואני אגיד לשבוע לבתי מלון שלכם. שכנע אותם, ירדו מהבגץ. אם היה הבגץ ממשיך, ודאי, יאמרים, כן, תתן להם הכשר. כמו שהבגץ אמר על עוניית שלום, לפני מיקום המדינה, 70 שנה, לתת הכשר, למרות שהיה שם מטבח שטרף, לתת הכשר. כמו ששם אמר הבגץ על חמץ בתי חולים, לא דיברתי על זה פה בזמן האחרון, אמרו להכניס חמץ בתי חולים. סיפרתי שהיה אצלי בלשכה מנדלבליט, יועץ המשפטי לממשלה, ועוד כמה מהבכירים של הפרקליטות, ישבו אצלי, הרב, מה אנחנו עונים לבגץ? יש בגץ נגדנו, שלהכניס חמץ לבתי חולים. למה אתם אוסרים? הבנות לא נותנת הכשר, ככה היה עד היום, אם יש חמץ בבתי חולים, אסור. כל היה שומר בדלת, שומר את הבודק בתיקים, אם יש לך חמץ, תוציא לו את זה, שים את זה פה, יש פה את הצטבות, שם את זה בהצטבה. כשתראה, נתן לך את זה בחזרה. לא מכניסים חמץ. הגיוש בגץ, יש דרוזים, יש ערבים, יש חינונים שאוכלים חמץ. נו, אז מה, למה אתה אוסר עליהם? יש שר אחד בכיר, יאמר לזכותו, אומר לי כבוד הרב, אני לא דתי, אני אוכל חמץ לפסח. אבל איפה אני אוכל? בקפריסין. אני כל שנה הולך לקפריסין לפסח, שם אני אוכל חמץ. יש לו צצח לפחות, לא להכניס את הקדוש ברוך הוא פה, פרטין של מלך פה, בארץ ישראל. אנחנו מענענו את זה, אבל הבגץ לא קיבל. אני אמד דבליטי, זכר לטוב, הוא ישיב תשובה בשמנו, ואמר, כן, הרבנות הראשית צודקת, שלא נכניס חמץ, גם הסברתי את זה, שהיה בעיה של ניתוחי מתים, אנשים פחדו להתאשפז, שלא ימותו ונתחו אותם. גם עכשיו, אנשים יפחדו להתאשפז בתי חולים בפסח, למה אולי שם בחדר שלו יהיה איזה מישהו שלא דתי, ויביא איתו פיצה, וישאר חתיכה, ישים את זה על העדן של החלון, והנה חמץ. אני לא מגן ברבה אני מצא, סתם זה איזה הרגשה הזו שאולי שמעבור לאכול, עושה לו מחיצה כתוב, איפה אתה רואה מחיצה? אנחנו יצאנו בשרה, והלכתי איתם ככה ראש בקיר, אמרתי כמו עושים מסוכה, עושים סוכות בתי חולים, נעשה סוכה גם בפסח, טוטו מחג המצות, נראה גזירה שווה, נעשה סוכה למטה בתי חולים, ושם יכתבו, כאן מותר להכניס חמץ, מי שדרוזי, ערבי, או אדם שהוא לא דתי, שצערנו הרב אוכל חמץ, יוכל שם בסוכה. עשו סוכה גדולה, יפה, עם קשוטים, כן יעשו להם, ויאכלו שם את החמץ. יצאתי את זה לבית המשפט, את הצעה הזו. אבל כשנכנסים לתוך בית החולים, תוך שערי בית החולים יהיה בודק, שעשו להכניס חמץ, בגלל הדבר הזה. לא קיבלו את זה. אני פניתי השבוע עוד פעם, למנדלבליט, ביקשתי לפחות השנה הזו, אל תישמו את הפסק שלכם, של הבגץ. הם פסקו השנה, שכבר השנה מותר להכניס חמץ בתי חולים. ביקשתי לעכב את זה, אני מחכה לתשובה. השבוע שלחתי להם מכתב, הרי במדבר, אם יהיה כוח לדתיים, אחרי הבחירות, יעשו, בחירות של הכנסת, יעשו חוק, ברוך השם, שחזקו את הדעה שלנו, של הרבנות. מי נותן הכשרות? רבנות. מי שצריך עיני רפואה, שואל רופאים, פרופסורים. צריך עיני צבא, שואל קצינים בצבא. עיני הלכה, שואלים את הרבנות, הם מבינים בדבר הזה. אז אנחנו רוצים לעשות חוק אחר כך, לא להכניס חמץ לבתוך בתי חולים. אני דיברתי על זה בזמנו עם ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה לפני מנדלבליט. אמר לי, כבוד הרב, אין לכם ברירה, תלכו על חוק. אין לכם ברירה, תעשו חוק רק ככה בצורה כזו. איך זה נקרא החוק הזה, עוקף בגץ, לא יודע איך זה נקרא. שעשו חוק כזה בצורה ברורה, שלא רק כזה, יש לנו עוד כמה דברים. יש איזה מסעדה שמוכרים פה בארץ, זה הולך ככה בפינתי, חלק מוכרים כשר, חלק מוכרים בשר וחלב, נקניק עם גבינות, הכל. זה בעלים אחד יש לזה. ורוצים שניתן להם הכשר. אנחנו מבינים בכשרות, הרבנות מבינה בכשרות. לא השופטים עם כל הכבוד. לא יודע, אולי יש מהם שמוכרים חמץ, אני לא מכיר את השופטים, אולי יש אוכלים חמץ, אולי מחלל שבת, אכפת להם דת ודין, אז הם יכולים להתערב בדברים האלו? תשאירו את זה לנו, דברים האלו. כשרות, איפה לתת הכשרות, לא הכשרות הכשרות. בזמנו היה אוניית שלום, ושם היה מטבח טרף, מטבח כשר. אותם הבעלים. והרב ניסים היה אז הראשון לציון, והבגץ אמר לו, תיתן הכשר. ואיך אני אתן הכשר? האדם הזה אין לו נאמנות, הבעלים של אוניית שלום. שייך חלק מזה למדינה. איך ייתן לזה עכשיו? הוא מכניס פה בצד הזה, מכניס טרף, חזיר, הכל מכניס שם. באמצע עלה, אף אחד לא רואה, כל מקום הרי יעניש, יכניס שם תוך המקום הקשר, טרפה, אם נגמר הבשר שם אצלהם, יכניס את נדה וטרפה. אין איפה יש לו נאמנות. אדם שמכשיל את הרבים והאסור, ואז הבגץ לא קיבל את זה, אמר להם הרב ניסים, אני מוכן להתפטר מרב ראשי, אבל לא יזוז קוצו של יהוד בעניינים של ההלכה. אני לא זוכר מה היה, זה לפני 70 שנה, לא יודע מה היה בסוף של דבר, הוא לא התפטר, אבל ודאי, כן? אבל היה סגן כבלגן, תמיד שאני אומר, הוא צריך לעמוד בפרץ. טוב, בתי חולים לא מכניסים חמץ, מקווה שגם השנה יקפידו בדבר. אפשר אולי אפילו לשכנע אותם, הם נתנו הוראה על הבלניות, במקוואות, שלא יהיה בלניות, הבגץ, שוב פעם, לא יהיה בלניות, פנו אליי הבלניות, אתה בעלית אחד, שאפר את ההוראה של הבגץ, תראו אותה לבית משפט, בזול בית המשפט. סקנה, אני צריך לפטר אותה. שאלו אותי, מה לעשות? אמרתי, זכו בהסברה, לשכנע. כל אישה שתבוא, זה טובתך, זה טובתך. גם כאן, לשכנע, להסביר. בשביל מה אתה מכשיר את האחרים, בשביל תפגע ברגשות של האחרים. אתה רוצה להכנס למסגד עם נעליים? בוא תכנס, למה אתה פוגע במוסלמים? גם פה תפגע בנו ביהודים. לשכנע אותם בדרך כזו. אבל בתי מלון למשל, לא חושב, אין חמץ. יש להם הכשר, כבר שלא יהיה על זה בגץ. בתי מלון יש להם הכשר, ואז לא מכניסים חמץ לשם. מה עושים? השנה, ערב פסח, חל בשבת, מה יעשו בתי מלון? אז בא לפתחו של הרב ג'ולטי, והוא נתן רעיון, יעשו בצקות של נוכרים, יאפו מצות במיוחד, פס ייצור, זה מצה שלא נשמע. לא ישמרו עליה שתחמיץ, עשו את הכל רגיל, כמו כל מצה. אבל שזה לא יהיה חמץ, אבל שלא יהיה לשמה. אם זה לא לשמה, יש דעת בראשונים, הריבש כותב את זה ועוד כמה ראשונים, אם זה לא נשמה, מותר לאכול את זה בפסח תוספות, במסכת פסחים, בתחילת פרק עשירי, דנים בדבר הזה. הוא ככה פסק, זמנו הרב לא כל כך היה שלם עם הפסק הזה. סוף סוף זה טעם מצה. הרצו לאכול מצה בערב פסח בשימה, שאוכל מצה לתיאבון בליל הסדר. אם הוא אוכל מצה בערב פסח, אז גמרנו כבר, הוא כבר טעם את המצה, איזה תיאבון יש לו. אבל מצד שני, הביא לו ראשונים, ראשונים כותבים מפורש, שאם זה נעשה שלא נשמע, מותר לאכול את זה בערב פסח. הרב זאתי ככה עשה, כל בתי מלון בארץ, הם למדו ממנו, הוא עשה בירושלים, והיה לו השפעה, כי מציון תצא תורה, דבר השם בירושלים. היה לו השפעה כל הארץ, ששם היו להם מצות, אכלו מצות. יום שישי, י' בניסן, אכלו מצות. איזה מצות? שנאפו שלא נשמע. עשו פס יצור מיוחד, קבוע זה נפש שלא נשמע, ואז אנחנו מצאות בכל בתי חולים, בתי מלון, מקומות כאלה גדולים שאי אפשר להקפיד עליהם. איך אפשר בית מלון שיכולו חמץ, ויגמרו מהר בשעה 10 בבוקר, וינקו ועשו, קשה מאוד. לא? בדרך כלל כל החמץ מפסקים כבר ביום חמישי, מפסקים כל החמץ. כל הכלים, הכל הכלים של הקשר. לכן יעשו כך, הנה חמם. מקומות כאלה ציבורים, הנה חינם. יעשו מצא שנעשתה שלא נשמע. והאדם פרטי לא יקל בדבר הזה. כמו ציבורים אנחנו מכינים את זה. לא אדם פרטי. אז גם מצה כזו לא כדאי לאכול בערב פסח. אז הכי תמרו מה נאכל. האדם עליה לאכול מצה, מותר. ביום מה נאכל, יש פתרון. לבשל את המצה או לתגן את המצה. לקחת מחבת גדולה עם שמן הרבה, לא יודע כמה סנטימטר או יותר יודע כמה, אבל שיהיה שמן עמוק. לא כמו שעושים בחביתה, שמים קצת שמן. אלא עשו שמן הרבה. ישימו, שירתח השמן, ישימו את המצה בפנים, וישפחו על המצה, ישתחו בצה, וישפחו עליה. והמצה, לפעמים יש חותמת. לא יודע, תאריך, לא יודע מה החותמת שם, יש את החותמת. יש עירות, צריך שיהיה חותמת קשר לפסח. אולי הדיו הזה, אולי הוא חמץ, הדיו הזה. יש פה אלכוהול, יש פה אמינה שחיתה. אז כשהרב הרב ראשי, הרב ביטל את החשש הזה, טעם שלו, טעם פגול, מחילת כלב. הכלב בקושי יאכל את הביצה, יאכל את הקליפה של הביצה, עם הדיו הזה יאכל, זה דיו לבד, יאכל את הדיו הזה, זה פגום. פגום, לא, גם כן, לא, אין בזה אח שווה, כי זה תערובת של חמץ, זה לא חיטה ממש, תערובת של חמץ, כותב החזון איש, גם החכם צבי, תערובת של חמץ, אין דין של אח שווה. לכן לא צריך להקפיד בדבר הזה, אפילו יש חותמת, לא תברר, חותמת הזו, קשה לפסח, קשה לבזה, תפתח את הביצה על המצע, ככה ואחר כך תהפוך את המצע לאט לאט, יתגן את המצע, קיבל טעם של המצע, קיבל טעם של השמן, וזה ביחתו. אם זה שיעור של כזית, כל מצע המכונה היום זה 33 גרם. כזית היום זה 27 גרם, זה הכזית. אנחנו עושים הכל לפי משקל, לא לפי נפח. שום מקום בספרים שלו, אחידה, חי פלאצ'י, בן איש חי, זבחי צדק, מרן זצל, שום מקום לא קבעו לשער בנפח. אף אחד. והפתח הדמי מביא שעוד בדורו לפני 150 שנה, כולם שיערו במשקל. הוא מסביר למה. לכאורה צריך שיהיה נפח, למה המשקל? הוא מסביר את זה, כל אחד יסתכל לראה מה העריך בזה פתח הדביר. יש תשיבות הגאונים, מפורש, רב שירי הגאון כותב מפורש, שנשארים במשקל ולא לא בנפח. כי על הרוב משקל בדרך כלל מגלה לנו מה הנפח, לכן לא צריך לשגע את האנשים, נפח, מה עשו רבותינו? פעם בא מישהו למרן, רצה להביא לו איזה ראשון, שכנע אותו שזה נפח. אמר לו הרב, אני לא יותר אותו מרבותיי. אבי זרעתי, אחר מקום עדס, חבר רמן טבי, כל חכמי פורת יוסף, כולם עשו תמיד במשקל. אמר לי, את אותו מהם אני, משיך במשקל. אמר לי פעם, תלך, עוד לפני 20 שנה, תלך ממקום למקום. אם אתה נותן שיעורים, תדגיש שהעיקר לשער במשקל, לא שקעות אנשים. כזית זה 27 גרם. מצה זה מינימום 30 גרם ואפילו יותר. ייקח מצה שלמה, מצה שלמה, ישים בשמן, ישפוך עליה ביצה, ותגן את זה. עוד מצה, עוד מצה, עוד מצה. ככה אחד אחד, יהיה לו חבילה של מצות מתוגנות, אם כי זה מחלוקת. פרי מגדים וגון נבינו אומרים, מצה מתוגנת זה המוציא לחם מן הארץ. זה לא מורה מן, זה, סליחה, טעיתי. זה מורה מן המזונות. זה לא המוציא לחם מן הארץ. אז איך אני אוכל סעודת שבת, בבוקר יאכל מזונות? צריך לאכול המוציא. אבל חיי אדם, גאון אבי זלמן, להקת אחרונים, עדיה רבה, חולקים על זה. אומרים לא, גם מתוגנת. דינה בדיוק כמו ביצה מבושלת. אז גם מתוגנת. להלכה זה הלכה למעשה. מתוגנת, דינה כמו ביצה מבושלת. מרן בעצמו, הוא לא נכנס למטבח. הוא היה יושב ועסק בתורה, אתה ירד. עשה כלים מהשטרות. מותר לשים כסף בתוך הספרים, בין הכריכה לספר. לא בספר עצמו, בין הכריכה לספר, שם מותר. רק שלא יבוא אנשים זרים, יפתחו ויקחו את כל הכסף. נכנסים להם. אז הרב שם שם כמה מטבעות, של שטרות של נדם, 200 שקל, והתחיל לספור לו, 200, 400. הוא מסתכל עליו, סבא, אני ביקשתי כסף. זה כסף. לא, זה משחק של ילדים. זה לא כסף. אה, כן? אבל הייתי על הרצפה, ראיתי הרבה שטרות כאלו, כפפתי, הרמתי אותה, אמרתי, נתן את זה למישהו. הילדים שיחקו בזה, הרב ראה את זה על הרצפה. מה זה צורת מטבע הרב? הוא היה פעם לחנות, לקנות פרק. אני זוכר לפני 60 שנה, ילדים קטנים, אמא אתה הולכת לחנות בחוף שטראוס, למעלה שם, ליד, אדיסון היה שם, ליד זה, אחד עושה פרקים טוב. אז לא היה מוכרים פרקים ככה, מוכן כמו היום. היו צריכים לתפור. יש בעלי צריך פרק, הפרק שלו כבר כאן, הכל משופשף, תבוא, אתה מתחכם, צריך ללכת עם בגן מכובד. יש קטם בבגן של חכם, זה חייב מיטה חס ושלום. אתה מדי חכמים, צריך ללכת עם כובע מסודר, חליפה מסודרת, תבוא. אין לי זמן, כמה אתה לוקח על חליפה? קח עוד 100 שקל, רק תבוא. לא יודע, אני מסכים, עוד 100 שקל. והיה בא, אני זוכר, היה מודד לרב את הפרק, הרב היה עצמה אחד לומד, והצר שני היה מודד. אני משאיר את היד, נהג, אמרתי עם דוד, תוריד את היד. ככה, גם אתה הולכת לחנות בבוכרי, פה היה איזה חנות של נעליים, נושם הכוכב, עוד איך קראו לזה, אתה הולכת אליו, תביא איתך נעליים, הרב צריך נעליים, יש לו כבר חורים בנעליים, הולך בגשם, יחס לו מים, הוא היה בא עם שני שקיות גדולות, עם הרבה נעליים, לראות עם דוד לרב. וככה, הרב מעולם לא מעולה חנות מקולת, שהרבנית ילדה את אחד האחים הקטנים, בבוקר, האמא בבית חולים, וצריכים לחם לתלמוד תורה. ביקשנו אבא, נוצאים, טוב, אני אלך להקנה לכם. הלך, מחכים, מחכים, חזר אחרי חצי שעה, לא יודע איפה המקולת, לא המקולת. חזר בלי שום דבר, איפה המקולת הוא לא ידע, שום דבר. נתבע אחריו מעולם לא, היה כמה דברים שכן אבא עשה, חרוסת הוא בעצמו עשה, חרוסת של הרקים, חילק, הוא בעצמו היה עושה את זה. מרתיח את התמרים, שם את זה בתוך קרית, ציפית של, של הקרית, וסוחט, הוא בעצמו היה עושה את החרוס את זה, וגם שהיה חל ערב פסח בשבת, מרן היה מבשל את המצות, הוא לוקח, היה עשה מרק עם עוף, שיהיה טעם של, של מרק, אם אפשר שיהיה אפילו קצת כמה תבלינים, שיהיה קצת צבעוני, לוקח חבילה של מצות מכונה, שיקע צרינו בתוכו, שיקע את זה בפנים, דקה או שתיים, לא צריך אותו מזה, ומוציא את זה ביחד, ושם את זה בחוץ, עד שזה מתקרר, או שהמרק יתקרר, שיר אותו ככה בתוך המרק, אבל זה הכל יחק, הכל רך, הכל יתפורר, שיוציא את זה, קיבל טעם של המרק, זה מצה מבושלת. מצה מבושלת, אם זה כזית, וכן מתוגנת, מבחים על זה, ברכת, המוציא לחם נעד, זה ברכת המזון. והיינו אוכלים בשבת בבוקר, מצה מבושלת, מצה מתוגנת. כך היה נוהג, הוא בעצמו היה עושה את זה. והיה מסביר לאנשים, אותו טוב ממני, היה מסביר לאנשים איך עושים את המצה מבושלת, איך מתגנים את המצה מבושלת. לכן זה הפתרון. יש דרך אחת לקום מוקדם ולאכול לחם. את הרצפה לטטות ולנקות את הדרך. זה דרך אחת, לעשות את הלחם בתוך האסלה. דרך שנייה שהיא יותר טובה. את כל החמץ כולו לחסל ביום שישי. כל כלי החמץ לשים למעלה. נוריד כלים, נוריד כלים של, של הקשר. ואז יכול לאכול קשה, ליל שבת יוכל מצה רגילה, הכל מותר. בשבת הבוקר יוכל מצה מבושלת או מצה מתוגנת. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. בחנה בנקשה אומר, שרש בחוץ זכות ישראל, לפיכך. יבא להם תורה מצוות שנאמר, ה' חפץ למעצת, קורא ידיד תורה וידיד.
אמר דברה כאותה והמליך מלכותה, ויצמח בורקנה ויקרם משיחי, וחי יכון ומכון חי לכל עד ישראל. בא עגלה ובזמן קריב ואמרו אמן, יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, להשתבח ויתפרע ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל, שמי דקודשה בריחו לאל המנקו ברכתה שירתה שברכתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן, על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון נעסקים בו הייתה קדישתה די בהתראה דן ודי בכל אתר ואתר, יהיה לנה ולכון ולא נחינה וסלעה ורחמה מן קודם הרי שמיה והרעה ואמרו אמן, יהיה שלמה רבה מן שמיה חיים וסבה וישועה ונחמה שדבר ופועה וגולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכון עמו ישראל ואמרו אמן, תשלום מברומה ורחמה ושלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן.
מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב ומשה ירון דוד ושלמה, הוא יברך וישמוע ויגדל את כל הקהל הקדוש שנמצאים כאן, גם נמצאים בעזרת נשים, וכן אלו שמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, וכן דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך ערוץ 2000, דרך דרך המלך, דרך בית יצחק, קול מרן, בקד העלמה יברך אתכון, ויזכר אתכון, שמע בקוצר אתכון, שכולם יהיה בריאות יתנה, נורא מעלה,